פרשתנו פרשת שמות, מתחילה הפרשה, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. לפי כללי הדקדוק, היה צריך להיות כתוב, ואלה שמות בני ישראל, שבאו מצרימה. מה זה הבאים? הבאים זה לשון הווה. היה אומר הרב הקדוש, רבי יהושע מבל זכותו יגן עלינו, מה היה סוד של הצלחתם של עם ישראל כששהו במצרים 210 שנה בתוך גלות נוראה, בממתת שערי תומה, בתוך ערוות ותומת הארץ? איך הם הצליחו להישאר שלמים בגופם, בנפשם, ברוחניות ובגשמיות? מגלה לנו התורה בפתיחת פרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הם כל הזמן היו תחושה שהם עכשיו באים והם כבר הולכים. הם לא נשארים, הם לא באו פה להיות תושבי קבע. כרגיל אדם מגיע למקום, לאט לאט הוא מגיע למקום חדש, הוא נהיה בן בית והוא מרגיש טוב, אז הוא מרגיש תושב, הוא מרגיש כבר איימיש. אבל כשאדם מגיע למקום והוא לא מרגיש בנוח, אז הוא מרגיש תייר. יעקב אבינו הכניס כל הזמן לעם ישראל, כשלפני שירדו למצרים הוא נתן להם את ההוראה הכללית, תדעו לכם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. יעקב אבינו, כשלקח את כל השבעים נפש, הוא הורה להם, תדעו לכם, הכלל יהיה, אתם כל הזמן צריכים להיות בתחושה של אבאים. אתם באים וכבר הולכים. אתם לא נשארים פה תושבי קבע. מסופר שהיה יהודי שבא אל הרב הקדוש רבי יהושע מבעלז, זכותו יגן עלינו, והתלונן בפניו על הפרנסה שאינה מצויה. אמר לו הרבי, אין לך ברירה, אתה חייב לחפש פרנסה במדינה אחרת. תעתיק את המגורים שלך, לך למדינה אחרת, שם יש את המקום שבו תוכל לעבוד ואולי לפרנס את משפחתך. אותו יהודי חשב על עצמו, איך אני אעזוב כזה מקום נוח, איפה שאני גם, מקום כל כך טוב, והתרגלתי אליו, ובני משפחתי התרגלו, עכשיו אני אעבור למדינה אחרת. טוב, מה לא עושים בשביל פרנסה? ובפרט כשיש הוראה של צדיק, קיבל ברכה טובה. הוא לקח את כל המטלטלין ועבר לגור במדינה אחרת. אבל לפני שהוא עבר לגור, הוא אמר לו הרבי, תדע לך, אמנם אתה עובר למדינה אחרת, אבל בתנאי, אני נותן את ברכתי, בתנאי שאתה מפעם לפעם כותב לי מכתבים, ואתה כותב לי מה נשמע, כדי להיות בקשר, כדי שלא תהיה בודד. לא רק שלא תהיה בודד, אלא גם שיהיה לנו קשר, נוכל לכוון אותך. טוב, אותו יהודי עובר לגור, לאחר חודש, חודשיים, הוא כותב לרבי, שהוא הגיע למקום הזה, וברוך השם הוא מצליח להתפרנס, הוא מצא את המקום, את העבודה שלו, אבל הסביבה היא סביבה, אין הרבה יהודים, זה לא המקום שהוא היה רגיל אליו, ומה הוא יעשה? כתב לו הרבי, תמשיך להישאר, תמשיך, תתרגל לסביבה, יש לך פרנסה. טוב, אותו יהודי קיבל את התשובה, והוא המשיך לעבוד שם ולשוט שם במדינה הזאת. עובר עוד חודש, עוד חודשיים, הוא כותב שוב פעם מכתב לרבי, שהוא כבר ברוך השם, מצליח להתפרנס יפה, אבל הסביבה, אין מספיק חינוך לילדים, ואין מספיק יידישקייט במקום, ומה הוא יעשה? כותב לרבי בחזרה, תתחזק, ותתחזק, ותמשיך, וברוך השם יש לך פרנסה, תתרגל. עובר עוד כמה חודשים, תקופה של חצי שנה, ואז היהודי כותב לרבי מכתב, ברוך השם, אני רוצה לבשר לרבי, שברוך השם, גם פרנסה יש לי, וגם התרגלתי לסביבה, ברוך השם, אני הצלחתי להתאקלם, ולמצוא סביבה, ולמצוא חברה. כתב לו הרבי בחזרה מכתב, מהר, 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 תחזור בחזרה. לא הבין היהודי, מה קרה? כשכתבתי לרבי, שעדיין לא התרגלתי בסביבה החדשה, אז הרבי כתב לי כל הזמן, אתה חייב להתאקלם, אתה חייב להישאר. והנה כבר אחרי שברוך השם עבר תקופה של חודשים ארוכים, והצלחתי להתאקלם, למצוא סביבה, למצוא חברת עבודה, אז הנה הרבי כותב לי לחזור. טוב, הוא חזר בחזרה, והוא מיד נכנס לרבי לשאול את פשר העניין. אמר לו הרבי, פשוט מאוד, כל זמן שכתבת לי שאתה עדיין נמצא במקום כזה שאתה לא התרגלת אליו, ידעתי שלא תושפע לרעה מהסביבה, למרות שהמדינה שם היא מדינה שאין שם הרבה יהודים, והסביבה היא לא הסביבה הכי טובה. אבל ברגע שכתבת לי שברוך השם התאקלמת, טוב לך, הבנתי מיד שאתה יכול חס וחלילה להיות מושפע לרעה, ולכן אמרתי לך לחזור מיד. זה היה ההוראה של יעקב אבינו, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, תהיו כל הזמן בבחינת הבאים. אמר הרב הקדוש רבי ישוע מבלז, זה מה שאנחנו נאמר בהפטרה של השבוע, הבאים ישרש יעקב, יציץ יפרח ישראל. ההוראה הזאת שיעקב אבינו אמר, הבאים ישרש יעקב, מה שיעקב אבינו ישריש בקרב בניו, בקרב נכדיו, תהיו כל הזמן בבחינת הבאים, זה יפרח ויציץ ישראל, זה מה שעשה שעם ישראל יפרח כאומה גדולה, שלבסוף הקדוש ברוך הוא גאל אותם, הוציא אותם ממצרים בניסים ונפלאות, ונתן להם את התורה הקדושה. בהמשך פרשתנו, אנחנו רואים שהתורה מספרת לנו, ויקם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. אומרים חז"ל הקדושים, שהוא עשה עצמו שלא ידע, הוא היה כפוי טובה, הוא לא זכר את החסד הגדול שיוסף הצדיק עשה למצרים, כאשר בפיקחותו ובחוכמתו הרבה הוא פתר את החלום של פרעה, והוא הודיע למצרים על 7 שנות השובע ועל 7 שנות הרעב שיבואו אחריהן, שישכיחו את כל השובע במצרים. והוא חימש והכין את מצרים ונתן עיצות ותחבולות איך להכין את מצרים ל7 שנות הרעב, בכדי שמצרים לא יקבעו ברעב. אותו מלך, אותו פרעה, שכח את החסדים האלו. הוא היה כפוי טובה. הוא לא זכר את יוסף. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאדם שרגם באבנים את אוהבו של המלך. למלך היה אוהב, בא אדם ורגם באבנים. אמר המלך, אמנם עכשיו הוא רק רגם את האוהב שלי, אבל אדם כזה מחר יכול לבוא ולהטיז את ראשי, יכול גם לחתוך את ראשי, יבוא לחתוך את ראש המלך. אם הוא יכול לרגום באבנים את האוהב של המלך, מחר הוא יבוא גם לחתוך את ראשו של המלך. אמר הקדוש ברוך הוא, היום פרעה אומר אשר לא ידע את יוסף, מחר הוא יגיד, לא ידעתי את האלוקים, לא ידעתי מי הוא השם. אותו פרעה שאומר בתחילה לא ידע את יוסף, הוא פתאום לא מכיר את יוסף, הוא לא מכיר, הוא לא זוכר את החסדים, אותו פרעה גם יאמר במאוחר יותר, לא ידעתי את השם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, כזה פרעה צריכים להטיז את ראשו. זה הסמל של כפיות טובה. וכתוב באמת במשנת רבי אליעזר, שהמידה המגונה הזאת של כפיות טובה, זה הרעה הגדולה ביותר בעיני השם. לכן אדם הראשון גורש מגן עדן, מכיוון שהוא היה כפוי טובה. לכן עם ישראל נגזר עליהם להיות במדבר 40 שנה בגלל הכפיות טובה. ועם ישראל הרבה הרבה צרות וגזרות נוראות הביאו עליהם רק בשל הכפיות טובה, שידעו להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. ומדוע הקדוש ברוך הוא כל כך מדגדק במידה המגונה והרעה הזאת של כפיות טובה? מכיוון שאדם שהוא כפוי טובה לחברו ולא מכיר בטובתו של חברו, לא יודע להחזיר לו טובה על כך שהוא עשה לו טוב, אדם כזה מחר יכול גם להיות כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. כך מסבירים המפרשים. אדם שהוא כפוי טובה לחברו, הוא בעצם יהיה גם כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. וכך מצאנו גם אצל פרעה. מסביר הגאון רבי אליהו דסלר, בעל המכתב מאליהו, זכותו יגן עלינו. מהו ההסבר שהקדוש ברוך הוא מדגדק בתכונה ובמידה הרעה הזאת של כפיות טובה? כי האדם מתנהג לפי כוחות נפשו. אם האדם בעל גאווה, אז בכל מקום הוא יהיה בעל גאווה. אם האדם הוא כעסן, זה יתבטא בכל מקום. זה לא יהיה רק כעס בבית. זה בכל מקום הוא יהיה כועס. וכן להפך, אם האדם שמח, אז תמיד יראו את השמחה הזאת שלו. אדם שהוא בעל כפוי טובה, הוא לא ירק כפוי טובה כלפי חברו. גם כלפי הקדוש ברוך הוא כפוי טובה. כל הזמן ממורמר, הוא לא יודע להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב והחסד שהוא עושה לו. ממילא הקדוש ברוך הוא מתנהג עם כפוי טובה, במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו, הוא מדגדק איתו, בצורה מאוד מאוד חמורה, מכיוון שאדם שהוא כפוי טובה לחברו, הוא יהיה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. כך אנחנו רואים גם בנושא של כיבוד אב ואם, מי שמסתכל בספר החינוך רואה שאחד מהיסודות מדוע צריכים לכבד את האב והאם ולירום מפניהם ולכבד אותם כל כך, כותב החינוך, כי האדם שמכבד את אביו ואת אמו גם יכבד את אביו שבשמיים. כי בעצם מי הביא את אביו ואמו לעולם? גם הקדוש ברוך הוא. אז אותו תכונה שהוא מכבד את אבא ואת אמא שלו, הוא גם מכבד את הקדוש ברוך הוא. ולכן אדם שלא מכבד את אביו ואת אמו, גם את הקדוש ברוך הוא לא יכבד. ממילא זו עומק הדין והחומרה של כפיות טובה. סיפור נורא אני אספר לפניכם, שמראה לנו עד כמה גודל החומרה של כפיות טובה, ועד כמה צריכים לדקדק, ואיך צדיקים, נקיי דעת, היו מדקדקים, חס וחלילה, לא להיכשל בכפיות טובה, גם במחיר כבד ואישי. הסיפור מובא בספר מעילו של שמואל, על הצדיק הירושלמי, הידוע, רבי אריה לוין, זכותו יגן עלינו. רבי אריה לוין, היה לומד, למד בסלוצק אצל בעל הבירקה שמואל, רבור רובר מקאמין, זכותו יגן עלינו. הוא למד אצלו, והוא זכה להיות החברות האישית שלו. הוא ידע כמה סדרים בשס בעל פה. ככה הוא יודע על עצמו. היו יושבים ולומדים ימים שלמים. ואם הוא לקח אותו לחברות זה, רבר רובר לקחת רבר אריה לוין, כשהוא היה בחור כמובן. הוא היה עילוי גדול, ואם הוא לקח אותו לחברותה, כנראה הוא ראה שעתיד הנער הזה להיות אדיו לגאון ולתפארת. הוא יהיה גדול בישראל. הוא למד אותו, ויחד עם חידדות ופלפלו בלימוד התורה, במשך חודשים ארוכים. כל זה ארך שנה שלמה. לאחר שנה, הודיע הבחור רב אריה לוין, הודיע לרב רובר שהוא הולך לעזוב את הישיבה ועובר ללמוד בישיבה אחרת. רב רובר הביע את מורת רוחו. מה קרה? כל כך הרבה הוא השקיע בתלמיד הזה. כל כך הרבה למדתי איתך. אבל רב אריה לא גילה לרב רובר מדוע הסיבה. לימים סיפר בר ילווין, זה היה כשאני הייתי בגיל 16, לימים כאשר בר ילווין היה מפורסם, והוא סיפר את זה, את הסיפור הוא סיפר, הוא העיד, אני יודע שבמשך השנים שלי, שילמתי מחיר אישי וכבד, בכל מיני עניינים אישיים שהיו במשך חיי, רק בשל ההקפדה של רבו רובר מקמניץ, שעזבתי אותו, לאחר שכל כך הרבה עמלתי ויצקתי מים על ידו. אבל הוא לא סיפר לרבו רובר. שאלו את רב אריה לוין, מדוע לא סיפרת? אמר רב אריה, בוא אני אספר לכם. מה היה הסיבה? ומדוע לא סיפרתי? סיפר רב אריה לוין שבאותם ימים, באותם שנים, לא היה מושג ישיבה עם פנימייה. היה כל אחד יושב ולומד בישיבה, ולאחר מכן, בלילות, היה לכל אחד בעל הבית שהיה קורא לו, לאכול אצלו, ואם הוא היה מאוד מאוד אדיב, היה נותן לו גם לישון אצלו. לפעמים גם היה תמורת זה שאני נותן לך לאכול, אז הבעל הבית אומר לתלמיד, יש לי עסק, צריכים לשמור עליו בלילה, אז אתה תשם בעסק, ובעצם גם יהיה לך איפה לישון, וגם תשמור על העסק. יש הרבה הרבה סיפורים מאותם ימים, איך היו, מה עברו בחורי הישיבות באותם זמנים. כל יום היו צריכים לחפש מקום אחר לאכול, אבל רב אריה העיד על עצמו, שברוך השם הוא זכה לבעל הבית קבוע, שהיה יושב ואוכל אצלו, וגם היה ישן אצלו, והוא היה מאוד עדיף כלפיו, ודואג לו, הוא ראה את כישרונותיו, את חוכמתו הגדולה, והוא השקיע בו באמת, ובמשך אותו שנה, הוא נתן לו מכל טוב, והודות לכך הוא יכל לשבת ללמוד תורה, יחד עם הגאון הגדול רב רובר מקמניץ. אבל סיפר רב אריה, אותו בעל הבית היה באמת יהודי, שלא היה כל כך שקוע בתורה, והוא כל הזמן פיתה את רב אריה, הוא היה בחור, אמר לו, אתה אומנם יושב ולומד תורה, אבל יש לך כל כך הרבה כישרונות, תלך אולי לאוניברסיטה, תלך תשכיל בחוכמות אחרים, מדוע לך להשקיע רק בתורה? הרי אתה צריך בסייעתא דשמיא לפרנס את המשפחה שלך, לך, תלמד, תשקיע את עצמך בעוד כמה דברים, כדי שיהיה לך בסיס איתן. רב אריה, שהיה בחור בן 16 אמנם, צעיר, אבל הוא הבין שבאנו לעולם בשביל ללמוד תורה. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. רב אריה כל הזמן ניסה להתחמק ממנו. הוא אמר לו, בעזרת השם, אנחנו נראה, קודם כל אני אלמד פה בעזרת השם, ימים יגידו בעזרת השם. אבל ככל שעברו הימים, הוא דחק בו שוב ושוב ושוב, וכשרב אריה ראה שאין מנוס, הוא ממש דוחק בו, ואם הוא יישאר פה הוא יהיה חייב לשמוע בקולו. הוא הלך והודיע לרב רובר שהוא חייב לעזוב את הישיבה, והוא עוזב למקום אחר. אז אמרו לו, נכדיו של רב אריה, כששמעו את הסיפור הזה, אמרו לו, אז היה לך סיבה מוצדקת. למה לא סיפרת לרב רובר את הסיבה למה אתה עוזב את הישיבה? הוא בוודאי היה מבין עליך, הוא היה מבין אותך, ואולי היה מקביל עליך כל כך. ענה רב אריה תשובה נוראה, אמנם, יכלתי לומר לרב רובר, והוא היה מבין אותי, אבל איך אני אהיה כפוי טובה עבור כזה יהודי שנתן לי שנה שלמה לאכול ולשתות בביתו, נתן לי ללון. הרי אם הייתי מספר את זה לרב רובר, הוא היה מקפיד על אותו יהודי. אז אני לא אתן חס וחלילה שרב רובר יקפיד על היהודי שעשה לי טוב במשך שנה. הייתי מוכן לספוג את כל המחיר האישי הכבד הזה. העיקר לא לספר לרב רובר שאותו יהודי ככה מבקש ממני. ולכן באתי לרב רובר ואמרתי לו סתם שאני רוצה לעזוב. ועל כן רב רובר הקפיד עליי. ואני יודע שבשל כך היו לי כל מיני מאורעות כאלו ואחרים, שזה רק בשל ההקפדה שלו. אבל כפוי טובה אני לא אהיה, כי אני לא אהיה במידה הרעה והמגונה הזאת של פרוי, שהרבה אנשים חושבים, אם תשאלו כל אחד, כל ילד, מה היה פרוי? פרוי היה רשע, הוא היה אכזר, הוא היה צמי דם, הוא שחט 300 תינוקות ביום, ורחץ בדמם. אבל האמת האמת, מה היה פרוי? כפוי טובה. זה היה ראשית רשעותו. שהוא היה כפוי טובה כלפי יוסף וכלפי עם ישראל, שהוא היה צריך להודות להם ולנשק אותם על החסד הגדול שיוסף עשה. הוא היה כפוי טובה כלפם, לבסוף הוא הגיע לכאילו דרגות נוראות שהוא הרג וטבח בעם ישראל ללא רחם. מאיכן זה מגיע הכל? מהכפויות טובה שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא נהג איתו בצורה חמורה ביותר, להורות לעם ישראל, אסור להיות כפוי טובה. נסיים בעוד סיפור מעניין. בהמשך הפרשה כתוב שהמצרים מררו את חייהם של עם ישראל, והם מררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. ידוע בעם ישראל הצדיק הקדוש, בעל האוהב ישראל מאפטה, זכותו יגן עלינו. אמנם הוא נקרא על שם העיירה אפטה, ששם הוא היה רב, אבל הוא היה רב גם בעיירה שנקראת קולבוסוף. וכשהוא הגיע לעיירת קולבוסוף, באותם ימים נהגו שכל רב שרוצה להיבחר למשרד רב, צריך להגיע לשבת, לעיירה, ולשאת דרשה, ואם ראשי הקהל, ראשי העדה והקהל כולם ימצא חן בעינם הדברים של הרב, אז הם היו בוחרים בו ונותנים את הסכמתם שהוא יהיה הרב שלהם. גם אוהב ישראל הגיע לשבות שבת בעיירת קולבוסוף בכדי לשאת דרשה, כדי שהקהילת יכיר אותו ובאמת ייתנו את הסכמתם. ואומנם הוא היה גאון וגדול בתורה ובעירה, והוא נתן דרשה פלפול גדול, למדני, וכולם נהנו. הראש הכל, ראש הקהל, היה יהודי עמיד, ובעל המאה ובעל הדעה, אבל הוא היה מארץ גדול מאוד. הוא אמר לרב, אמנם אמרת פלפול גדול, אבל אני עכשיו רוצה להתקיע אותך עם שאלת פתע. אם תדע לענות את זה, נדע באמת שאתה רב שמסוגל גם לענות על תשובות כאלו. על שאלות כאלו. מה השאלה? זה היה פרשת שמות. אמר ראש הקהל, קראתי את השניים מקרא ואחד תרגום, וראיתי על הפסוק והמררו את חייהם, הטעמי המקרא שיש על המילים והמררו את חייהם, זה קדמה ואזלה. ולכאורה אני חושב שעל כאילו כזה פסוק, שבעצם מבטא את המרירות של עם ישראל, מהגזרות, מעבודת פרח שהמצרים מררו את חייהם, היה צריך להיות טעמים שמבטאים את המילים האלו. אולי תביר, אולי את נחתה, לא טעמים שבעצם קדמה ואזלה זה טעמים שמחים. מדוע יש קדמה ואזלה על המילים והמררו את חייהם? באמת האוהב ישראל לא התכונן לכזה שאלה? אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו סייעתא דשמיא, ומיד הוא ענה תשובה נוראה. בעצם הוורט הזה כתוב גם בשם הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו. אבל הוא אמר את התשובה הזאת, הוא אמר כך, הרי אנחנו יודעים כמה שנים הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כמה שנים יהיו עם ישראל בארץ לא להם, 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, הם היו צריכים להיות בגלות מצרים 400 שנה. בפועל כמה הם היו? 210 שנה. איך? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה 400 שנה. אז מתרצים שאומנם הקדוש ברוך הוא אמר שהם יהיו בארץ לא להם 400 שנה, אבל הוא לא אמר שהם יהיו תחת עבודת פרח נורא. זה הוא לא אמר לאברהם אבינו. הוא לא אמר לאברהם אבינו שיעביד אותם וישבדו אותם בעבודה נוראה. ועל כן, כאשר הם עבדו 210 שנה במצרים, בעבודה קשה, בחומר בלבנים, בצרות נוראות, זה הקושי השיעבוד השלים, שלמרות שהם היו 210 שנה, זה היה כמו 400 שנה, ולכן התקצר להם הזמן השהות במצרים, מ-400 ל-210. כך אמר אוהב ישראל, והראיה לכך, שהטעמי המקרא, זה קדמה ועדלה, על המילים והאמרו את חייהם, קדמה ועדלה, לומר לך, קדמה, למה הם הקדימו לצאת מוקדם יותר לפני הזמן שנקבע? הם יצאו במקום אחרי 400 שנה, יצאו, הקדימו 210 שנה. קדמה ועדלה, למה? למה הם הקדימו ויצאו? בגלל והם הררו את חייהם, הקושי השיעבוד, שמררו את חייהם, זה ישלים ל-400 שנה. הוסיף האוהב ישראל מאפתה דבר מאוד יפה, שהמילים קדמה ועדלה, זה גימטריה 190, בדיוק עם המספר 190, זה השנים שנחסרו מ-400 שנה שהם לא היו במצרים. להורות לך שהם הקדימו ויצאו 190 שנה קודם, בגלל קושי השיעבוד. שנזכה בעזרת השם, שיתקיים בנו הפסוק בנביא, כימי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, ונזכה לצאת מכל המיצרים שלנו, ולראות את הגאולה הקרובה. שבת שלום ומבורך לכם ולכל עם ישראל.